שלום לכולם. אנחנו הפסקנו באמצע הסרטונים על אלי בניו, אלקנה, חנה, שמואל, ועקבנו בשיעור הקודם אחרי דמותה של חנה. ראינו שהולכים עם התמונות מגלים דברים מאוד מעניינים. זאת אומרת, לאט לאט עומק הפשט של מה שמסופר פה נחשף דרך המעקב על הדמויות, על התמונות האלה שמלווים את הפרק. והתחלנו עם הדמות של חנה, ראינו שהיא נעלמת מהפסוק הראשון, כאילו היא לא חזרה הביתה, למרות שרמוז שהיא כן חוזרת הביתה, כי אחר כך רואים שהיא עולה והיא מעלה את אלקנה איתה. וקישרנו את זה, ומי לקטון שהיא עושה לו, וקישרנו את זה באמת לסיוט שיש להם מעצם המחשבה ששמואל הקטן נשאר פה לבד. אז לכן היא חוזרת הביתה, מבינים שהיא חוזרת הביתה, אבל התנ"ך נתן לנו את הרושם שהלב שלה נשאר פה. וראינו את השיח הזה שהיה בין אלקנה לחנה, שיח הרמוז בשתיים שלוש מילים, אך יקם השם את דברו, איזה עוצמה המילים הקטנות האלה תומנות בחובן, את החשש הגדול שאנחנו זורקים את הילד לפח, אם שם הולכים לחנך אותו. והמקום המוסרי הזה שהיא אומרת, אם אנחנו, המפעל הגדול שלנו זה להביא את כל עם ישראל לשילו, את הילד שלנו לא נשאיר שם, כאילו, אז מה אמרנו בזה? רימינו את הקהל, כאילו, עד כאן, ברגע שזה נוגע לילד הפרטי שלנו, אז אולי עדיף שלא. לא, הוא יגדל שם, הוא יגדל שם. ובעצם המחשבה היא, מה הקשר בין הפרויקט הישן? זה, מישהו כאן שאל, למה היא כאילו זונחת את הפרויקט הישן, של להעלות את כל המשרה? כתוב, בעלותה את אישה. כאילו זה נראה, זה כבר לא מה שהיה פעם, איפה כל הפרויקט הגדול? משהו חדש מתחיל פה. כלומר, היא מבינה שכל הפרויקט הגדול של אלקנה, להביא את עם ישראל למקדש בשילו, ברוך השם, נחל הצלחה, כזאת או אחרת, הראיה שיש שם איש ישראל שאפשר להתעלל בו ולזרוק לו את הקלשון לתוך הסיר, היא הולכת לעשות פעולה הפוכה. ההמשך האמיתי של הדבר הזה, זה להביא את הקדוש ברוך הוא לשילו. אני משילה אותו לקדוש ברוך הוא, בשילו. כשהוא יחזור ותחזור על ידו הנבואה, זה יקרה דווקא בשילו. שם זה צריך לקרות. ומדהימו איזה חסד היא עושה עם אלי הכהן. זה עוד אנחנו לא רואים, אבל אנחנו נראה את זה בהמשך. איזה חסד היא עושה עם אלי הכהן. זה פשוט לא יאומן. לא יאומן. גודל החסד שהיא עושה איתו. זה שהיא נותנת את הבן שלה לאלי. אתה אומר, הוא לא מגיע לו. איזה חסד? כי עוד לא ראינו, עוד לא ראינו. בעזרת השקופיות אתה תראה את הכל, הכל ייראה. עכשיו, כן, היא כאילו סומכת עליו. בסדר, זה כבר מובן, היא סומכת עליו. איזה הרגשה זה שסומכים עליך. רוצים לשלוח את הילד לבית הספר שתקים בעזרת השם. מוכנים לתת לך את הילד, אחריות גדולה מאוד. לגדל את הילדים. ודיברנו עכשיו, בואו נתמקד, השיעור הזה, נתמקד קצת במעיל קטון תעשה לו אמו. איך היא באמת הצליחה להוציא את שמואל, כפי שהוא מתואר אגב, תשימו לב, אם עוקבים בכל השקופיות, השקפים הקטנים האלה על שמואל, מגלים ממש את תהליך הגדילה שלו. כמו, אתם יודעים, יש שמבין בצילום, אתה יכול לשים מצלמה ליד הציץ קטן, ובהתחלה, כל שעתיים, כל שעתיים הוא מצלם. תומת, שים אותו על שעון שבת כזה, כל שעתיים הוא מרביץ תמונה. תבוא בעוד שבועיים, אתה תראה סרט, איך שתיל קטן גדל ב-20 שניות. כי כל התמונות ביחד, זה הבזקים של שברירי שנייה. תוך 20 שניות יש לך 20 ומשהו צילומים, או אפילו 50 ומשהו צילומים, ואתה בבת אחת רואה איך מכלום נהיה עץ. ככה, בצילומים, נכון? עושים ככה, טק, 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 צילום, אפשר לעשות את זה על גוזלים בקן, על ביצה, כל מיני תהליכים שרואים. איך תהליך שזה ממש, אתה יכול לעשות מזה סרט. זה רצף של תמונות. אז אם נסתכל רק על רצף התמונות שמצלמות את שמואל כל הזמן, מלווה אותו המצלמה התנכית, תראו איך הוא גדל. בוא נעקוב אחרי זה ככה, לרגע. ואז נשאל עכשיו ונחזור לחנה. אז כתוב פה ככה. והנער היה משרת את השם, את פני אלי הכהן. זאת אומרת, אלי משגיח עליו. הוא משרת את השם על פני אלי הכהן. אחרי זה כתוב, ושמואל, פסוק י"ח, ושמואל משרת את פני השם, נער חגור אפוד בד. רואים תמונה שנייה, טק, טק. ואחרי זה הפסוק, כי פקד השם את חנה, ויגדל הנער שמואל, פסוק א', ויגדל הנער שמואל עם השם. רואים עוד שלב? כבר בלי אלי, עם השם. ואלי זקן מאוד, אני מדלג, תכף נראה למה זה כתוב, פסוק כ"ו, אחרי שכתוב מה באמת הילדים שלו, איזה שמועה מעבירים עם השם על בני אלי, פסוק כ"ו כתוב, והנער שמואל הולך וגדל וטוב גם עם אדוני וגם עם אנשים. כן? עוד תמונה שלישית בסבב. עכשיו תסתכלו, פרק ג', פסוק א', והנער שמואל משרת את השם לפני אלי, הוא דבר השם היקר, והנה שיא השיאים, זה הולך להתממש. רואים את הפרי של העץ? רואים ממש, טק, 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 מזרע. אפשר להתחיל את התמונות האלה עוד מפרק א', מהתפילה של חנה. הוא כבר קיים בתפילה של חנה. השלב הגרעיני של שמואל זה בבקשה שלה, במהפך שהיא עברה. דיברנו על זה בשיעורים שדיברנו על פרק א'. אז שם בעצם התמונה הראשונה, תראו לאט לאט איך הוא עולה וגדל, תראו את התמונות, תמונות, 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 שזורות. ועכשיו, איך היא הצליחה? הנה זה הולך לקרוא בפרק ג', פסוק א', משם מתחילה התפילה של חנה ונבואתה להתממש. איך זה צלח? אגב, זה מסר כל כך חשוב לכל מיני דברים שאנחנו מאמינים בהם ורוצים אותם, חפצים בהם. מסר כל כך גדול. זה לא מספיק להתפלל, צריך לעשות. צריך לעשות. התפללת, ביקשת, עכשיו גם תעשה. תהיה מעשי. אגב, מי שלימד אותנו את זה ראשון, אחר כך תשאלו, אחרי שאני אגיד לכם, אתם תגידו, מי לימד אותנו שחוץ מלהתפלל צריך לעשות? מה? מי הראשון? אברהם. איפה ראית אצל אברהם שהוא מתפלל וגם רוצה? בכל הסיפור שלו, אתה אומר. תפילה, נכון? אגב, הפעם הראשונה שבאמת רואים של מישהו שהוא מתפלל, זה אברהם. תחזיר את האישה כי נביא הוא והתפלל עליך. אומר הקדוש, הוא יתפלל. תחזיר, הוא יתפלל עליך. כוחה של תפילה, כן? שהוא מתפלל. וחוץ מזה גם עושה, כן? הוא לא רק מתפלל. למשל, כששמע אברהם שנשבע לוט, יפה מאוד, ויאמר, ויקח אברהם את חניכיו, ויחלק עליהם ספר תהילים, ויאמר, קירו איש פרקו, ויושע השם את לוט בזכות פרקי התהילים שלו. ולא, הוא היה רק את חניכיו, סוגר להם את הדפי גמרא, בגלל זה הוא אחר כך הוא מפחד, הוא אומר, וואי, 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 עשיתי ביטול תורה. עשיתי שוויון בנטל. ולמרות שקרה לו נס, זה עדיין הפך לתורה כל הסיפור שלו. היום אנחנו לומדים את זה, זה כבר לימוד תורה. אתה לומד את מה שעשה אברהם, אתה יוצא ידי חובה שירות בצבא, כי אתה עושה כנגד קורבנות. אתה לומד איך הוא לחם, עם ניסי ניסים. אחרי זה יעקב אבינו, נכון? הבא בתור, יעקב, והנה חנה. אגב, שימו לב למה אני בכוונה מבליט את זה, כי תראו באיזה סדר גודל נמצאת חנה. אלה שמלמדים אותנו שתפילה ואחרי זה מעשה. תפילה ומעשה. תפללה לקדוש ברוך הוא שכך יהיה, והנה זה קרה, היא מרגישה את המחויבות האדירה. אגב, זה נכון גם לנו היום. כל מי שמתפלל על דבר וזוכה ונענה, הוא מרגיש שזה מין מחויבות מאוד מאוד חזקה. עכשיו, המחויבות היא לא רק להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, אלא להיות תודה לקדוש ברוך הוא. תהיה עכשיו אתה מה שביקשת. אם ביקשת כזה דבר וקיבלת, אז תהיה שם. זו אחריות גדולה מאוד. והיא, איך היא עושה את זה? אז קודם כל, היא באמת לא חוזרת הביתה. הלב שלה פה, ודיברנו בשיעור הקודם, הלב עוטף. לב של אימא. הידיעה הזאת שילד יודע שאוהבים אותו, זה כבר 50% מהחינוך. אני זוכר שפעם קראתי ספר מאוד מעניין, של סופר חסיד אומות עולם, הרמן הסה. יש לו סיפור על כל הספרים שלו מסוכים בחינוך, יש לו עיסוק גדול בחינוך. אז אחד הסיפורים שלו, הוא מספר על נווד כזה שמסתובב בכל אירופה, יש לו חבר שיש לו 5 ילדים, והוא נורא טרוד בגידולם, והוא עצבני כזה, הוא צריך כסף לפה וכסף לשם, ואז הנווד הזה אומר לו, מתכופף אליו ואומר לו, תאהב אותם וכבר נתת להם חצי ממה שהם צריכים. אתה חושב, מה הילד צריך? אופנוע, צריך אופניים, צריך לאהוב אותו, וכבר נתת לו חצי. שהוא מרגיש שאתה אוהב אותו, כבר קיבל חצי ממה שהוא צריך. אז כאן זה ודאי שכנה. ודאי זה מה שהוא מקבל. היא לא חוזרת הביתה סתם וזהו. אגב, במצבים כאלה אפילו יכול להיות מצב של הדחקה והתעלמות. זאת אומרת, היא לא רוצה, דיברנו על זה, אם אתם זוכרים, בפרק א', כשהיא כתוב, ותעלהו אימא, כאשר גמלתו בפרים 3. כן? ותעלהו אימא. אימא בעין, כן? היא לא, ותביא, כתוב הפסוק, ותעלהו, ותעלה את שמואל, כאשר גמלתו בפרים שלושה. מה מספיק? מילה מיותרת, אימה. מה דגש על אימה? זאת אומרת, בדיוק, במלוא עומק, במלוא עומק הזהות שלה. זאת אומרת, זה לא מתוך איזה זניחות, ומתוך איזה לא רוצה לראות, כמו, אל הרי במות הילד, כן? יאללה, תקחו אותו, הבטחתי, יאללה, אני לא רוצה להיות פה, שלא יתחרט. לא, 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 אימה לגמרי. מזוהה לחלוטין עם מה שהיא עשתה. אז הוא מרגיש את זה מהרגע הראשון, שזה לא זרקו אותו לאיזה מוסד סגור ויאללה, שיסתדרו איתו. אלא היא נמצאת שם כל הזמן, והיא 4 פעמים בשנה הם ממילא באים, וזה זמן איכות, הם באים לחגים, הם באים לנדר שהם נדרו, מימים ימימה, כמו שהם עשו קודם, הם ממשיכים לעשות גם עכשיו, קשור לשאלה שלך, הם ממשיכים בפרויקט הזה שלהם, הם ממשיכים להגיע. כמו שכתוב בביטוי בפעם הראשונה, תסתכלי. בפעם הראשונה כתוב, נכון? ועלה אישה ומיירו מימים ימימה. הכוונה בעקביות רבה. ימים ימימה בפשט, הכוונה בעקביות. מאז ועד עולם. כל הזמן הם עושים את זה. זה לא פעם כן, פעם לא, שיסתדר לנו, שלא יסתדר לנו. הם מכוונים לעליות לרגל. מיל של קיבוצניק. אני לבשתי כזאת פיג'מת פלאים, שהיו מקפלים אותה, ככה. יש ודאי בקהל בבית כאלה שחוו את אותה חוויה, וכל שנתיים בערך מורידים כפל, פותחים עוד אחד. פיג'מה של ילד בן 9, מגיל 3 עד גיל 9, שרדנו אותה ביחד. היה צנע פעם, את יודעת. וכל אחד יכול היה להרשות לעצמו פיג'מה כל שנתיים. וכמובן שגם מקבלים בגדים של אחים גדולים, כאילו יש מחסן בגדים, קוראים לזה, מחסן בגדים. שמעתם מושג כזה? מחסן בגדים. מה? אפסנאות זה בצבא, זה עד היום. אף אחד לא קורא לזה מחסן בגדים. אבל בקיבוצים של פעם היה מחסן בגדים, וצריך ללכת לבדוק כל פעם אם יש איזה משהו מתאים. בכל אופן, היא מעלה לו את המעיל הקטון. מעיל קטון תעשה לו אמו. ברור שעוד שנתיים היא צריכה לעשות לו מעיל בינוני, ואחר כך מעיל לארג' ובסוף אקסטרה לארג'. נכון? אז מה זה מעיל קטון תעשה לו אמו? וגם איך זה קשור לנער חגור אפוד בד? שדיברנו שזה בעצם הפוטנציאל הנפיץ של להתנהג כמו נער כהנים, רגיל, להיות כמו כולם. זה מאוד מפתה, זה אחד הדברים הקשים בחינוך, זה של לחץ חברתי של ילד שהוא חנון בין כאלה עריות, והוא מהר מאוד, הם יתנו לו איזה שתי צ'פחות, תגידו לו, בואנה גבר, שחק אותה, נו מה אתה כל היום פה לומד לנו. כן.
למה הוא גדל בעצם כמו כהן, הוא לוי, לא?
כי כולם שם כהנים. נכון, הוא נער של כהן. מה זה לוי? מה עושה, מה תפקידו של לוי? לשמור על המשכן. מה עושים נערי הכהנים? שיכול להיות שגם הם לוויים. לא בטוח שזה כהנים צעירים, זה יכול להיות גם לוויים.
מה זה נושא?
נכון. לא, פה אפשר לפרש את זה כפשוטו. הוא פשוט, אין מה להלביש אותו, הוא גדל. מה הוא ילבש? תלכלך לו הבגד. אמא שלו הביאה לו 5 בגדים, תוך שבועיים כבר אין מה ללבוש. ואלי לא יעמוד לעשות כביסה, כפי שאתה מכיר אותו, בגילו המופלג. אז מה הוא ילבש? אז הולכים למחסן בגדים של הכהנים, ויש בלעי סחבות כהנים, שמזה היו עושים אחר כך שמחת בית השואבה, שורפים להם את הבגדים שם עם השמן של שמחת בית השואבה, עם הבליות, עם הבלי. רק תבינו כמה קשה לסרוג בגד של כהן, זה הכל סרוג, בגדים סרוגים. אז לעשות מזה אבוקות ושמחת בית השואבה, זה מראה שעם ישראל היה עשיר גדול. וזה גם מעלים בקודש ולא מורידים, אסור הרי להשתמש בבגדים האלה לחולין. אז גם פה יש איזושהי בעיה מסוימת, איך אפשר להלביש אותו בגדים של כהן, אבל זה סוגיה הלכתית, לא ניכנס לשבור את הראש. מה? כן, כן. וזה החשש הגדול, הנה הסיוט בהתגלמותו. אז איך המעיל מגונן עליו? אין ספק שהמעיל זה סוד הצלחתה. עכשיו בוא נתרגם את שפת הלבוש לשפת חינוך. והנה המסר לדורות. מה רצו להגיד במעיל הקטון הזה? כאן, מה שאמרת קודם, אתה הזכרת איזה שם, לא? תחזור על דבריך שאמרת בשיעור הקודם, עכשיו אתה כבר לא זוכר. לא, אתה היית. מישהו אמר את זה ככה, זה הבליח למישהו שהתלהבתי, אמרתי, וואלה, איך עלית על זה? אני אגיד את זה, אתה תזכר. מעיל זה אומר להיצמד לאלי. תיצמד לאלי, זה מה שהיא אומרת לו. אתה נתתי אותך פה למשכן, מי שמגדל אותך, אתה עושה רק מה שאלי אומר לך. ומה קרה לילדים עצמם של אלי? שהם לא שמעו בקול אבא שלהם. הוא אומר להם, זה לא טוב מה שאתם עושים, אבל הם צוחקים עליו, הם לא שומעים לו, לא מקשיבים לו. היא אומרת לו, ילדי, אתה פה של אלי. אגב, זה מדהים אחרי שכזכור לכם בסוף פרק א', היא הייתה צריכה להחלץ מתוך שפתיה את שם השם המפורש כדי שאלי לא יקפיד עליו ולא יהרוג אותו. הקפידה שלו, שהורה הלכה בפני רבו. דיברנו על זה בשיעור הזה, שהיא השכיבה שם את כולם, והשתחו ארצה. כולם משתחווים להשם. ועם כל זה, היא אומרת לו, אתה המשרת של אלי. מה שאלי יגיד לך, אתה תעשה. איזה דבר מדהים. היא אומרת לו, אתה אל תתעסק, אתה לא לבוש אפוד בד כמו כהנים, אתה לא נער כהנים כמו כולם. אתה משרת את פני השם בהשגחתו של אלי. מה שאלי יסביר לך לעשות, זה אתה תעשה. ומעיל קטון תעשה לו. מי לובש מעיל? אם כבר עושים השוואות לכהנים? הכהן הגדול. אז למה קטון? תגידי, כי הוא צוציק. הוא בן 4.5. בדיוק, בדיוק. ענווה. מעיל זה בגד מגונן, זה בגד של צניעות. צניעות וענווה. רוצים להיות נביאים? זרות השם, חדש את הנבואה. צניעות וענווה. כולל נשים, כולל גברים. צניעות, צנועים חוכמה. וחוכמה זה לא תואר דוקטור באוניברסיטה, אלא חוכמה זה אין יראת אלוקים היא, היא. אין יראת השם היא חוכמה. אין יראת השם היא חוכמה. צנועים חוכמה. צניעות וענווה. זה מה שהיא מלמדת אותו. הנה מסר לדורות. זה המעיל שמגונן עליו מפני הקור הסורר במשכן השם בשילו. קור עז, מקפיא, מרעיד עצמות. עד כדי כך קר שמבעבעת שם קלחת עם קורבנות להשם, ונער הכהן יכול לבוא עם מזלג שלוש השיניים, ומה עושה? אגב, זה, תיאור הזה, מזלג שלוש הכישניים, אולם בתנך אני לא בטוח שלשטן יש כלשון ביד, אבל בתמונות של הנוצרים השטן מחזיק כלשון ושלוש שיניים כזה, ואיתו הוא מעלה נשמות, מוריד אותם לגיהנום. קש ותבן, סוחבים עם כלשון. והם לוקחים את הכלשון הזה ומקים בדוד. מה זה להקות בדוד? כל אשר יעלה המזלג, את זה הם לוקחים. הם עושים רולטה קורבנות. יש דוד כזה, תחשבו שהדוד זה בערך בגודל של הסטנדר הזה שאני פה לידו. זה בערך הקוטר שלו, מה שנקרא סיר 48, שאפשר להתחבא בתוכו, ובפנים שמים איזה כבש, מבשלים אותו, מה שהיה צריך לשים בצד, יש בה רמת בצד, החלב, היותר תל הכבד, וכל מיני דברים שצריך לשים בצד. ומגיע הנער הכהן עם הכלשון הזה, זורק אותו ככה לתוך הסיר, ואחר כך מרים אותו ככה, נראה מה יצא. יצא רגל, לוקח רגל, למרות שלכהנים יש חלקים מדויקים, צריך לקבל, אם זה זבח שלמים, אם זה קורבנות כאלה ואחרות, חטאות, הוא מקבל דברים מאוד מדויקים, כתוב בתורה, מה הוא אוכל ומה הוא לא אוכל. והם לא, הם סבבה להם ככה. משעמם להם לאכול כל פעם את החלק הכי טוב. הם רוצים פעם אחת גם משהו פחות טוב. צניעות שכזאת, נכון? הסתפקות במועט. עושים צחוק מכל עבודת השם. זה התנהגות. כן, רוצים להראות את זה מול זה. אגב, מה שמאוד מעסיק אותם, אם דיברנו קודם על ידי שמאמה, הכהנים מאוד מעסיק אותם האוכל, והידה שמאמה לא מעסיק אותה מה הילד של האוכל, אלא מה הוא לובש. מה אתה לובש. אגב, תשימו לב שזה לא סתם הדבקה, שבגדים זה מידות. כתוב ללבוש ענווה, נכון? בגדי שחץ, ותלבש אסתר מלכות. בסדר? שימו לב, ביגוד זה ממש מידות. זה המידות של האדם. זה לבושו של אדם. כך הוא מתלבש. יצר על בשה כתוב. נלבש עליו יצר. הוא נהיה בעל תשוקות, זה הכל לבושים. זה גם מלמד אותנו משהו על עצמנו. אתה נורא בקלות יכול להתגבר על זה. איך? פשוט להחליף בגדים. להוריד את הבגדים, ללבוש בגדים חדשים. זה תיקון מידות. תיקון מידות זה רק כמו להחליף בגדים. או לכבס בגדים, נכון? יש לאדם מידת ענווה, אבל עם כתמים. לפעמים הוא קצת ענוונטן מדי, לא טוב, יותר מדי. אז זה תיקון, או יש חור, חסר כפתור בבגד. אין לא רק תמים, אלא יש בגד קרוע, יש בו איזה חוט חסר, חור קטן. זה נכון לגבי הנפש, אותו דבר. הנפש היא לבוש מולבשת על, הגוף מולבש על הנפש, איך שאתה מציג את זה. וגם הנפש היא לבוש הנשמה. זאת אומרת, איך האישיות של האדם היא באה לידי ביטוי, איך הוא נראה. איך הוא נראה? אמיץ, נכון? ללבוש גבורה, זה מלבוש כזה, אתה רואה, הבן אדם נהיה אחר, הוא שונה במהותו. כבוד, מה לנו יותר כבוד מאשר ביגוד? אבל זה משהו בנפש. אז גם פה, צניעות וענווה, זה שתי המילים. מעיל קטון, מעיל קטון. מצד אחד, שימו לב שצניעות וענווה זה לא הפך הגדלות. זה שהיא אומרת לו, תלבש מעיל, תהיה כמו כהן גדול. אבל תזכור שאתה קטן, אתה ענב. הוא זה שהכהן הגדול באמת. כהנים להשם, זה הוא. אבל אתה משרת את פני השם, את פני אלי הכהן. שכבר אלי שכח כבר שהוא כהן. הבנים שלו בטח שכחו. והיא ממשיכה את החינוך של מה שכתוב שם שני בני אלי חופני ופניחה, זה גם סוגריים לינק למה שיהיה כתוב בפרק ב' שעכשיו ראינו בשקופיות. בואו נעבור לתמונה הקשה מכולם. אחת הזמן, כן. ככה חזל אומרים. וכפה שסיפרתי לך בקיבוץ, ככה גם אני גדלתי. עם הפיג'אמה. גדלה עם מי ביחד. זאת אומרת, כל פעם הורידו לכפל. אגב, הכפלים היו תפורים. זה לא היה, לא צריך מומחה לפתוח ולהוסיף. כל שנתון זה טקס פתיחת עוד שלב בפיג'אמה. בואו נראה רגע את הפסוק הקשה מכל. בואו נעקוב אחרי אלי. נכון? יש לנו כמה דמויות. אגב, גם אלקנה, דרך אגב, שדיברנו על חנה, דרך אגב, כבר משכנו אחרינו את אלקנה, שהוא כבר, הוא חוזר הביתה. זה נראה כאילו שבאמת נסתיים תפקידו. נכון? זה כאילו נראה פרק אלי בהיסטוריה של עם ישראל תם. ומה אדם מסוגל לעשות ב-30 שנות פעולתו בדור, או 40 שנה, או 70 שנה, כל אחד לפי אריכות ימיו. נכון, נכון מאוד. וילך אלקנה הרמתה על ביתו. כאילו, איש הכלל חוזר הביתה. איש הכלל חוזר הביתה. אבל ביתו כבר לא פרטי. נכון? אין לו שם כבר יותר. יש עכשיו איזה זרע חדש שצומח. ביתו כבר שם. ביתה של חנה שם. הוא כבר אמר, עכשיו אחרים יעשו את מה שאני הצלחתי. לפעמים אדם צריך להודות שהוא יצא לפנסיה. אין מה לעשות, כאילו. אם אדם חושב שאחריו העולם יחרב, אז זה לא מידה טובה. יש עוד אנשים שימשיכו את דרכנו. כבר זקנו. אבל עכשיו מה שממריץ אותם, זה מה שחנה עכשיו יודעת שיש לה, יש לה בשביל מי לעמול. ולא רק להתפלל. אלקנה הוא היה רק בגדר המתפלל על כל העניין. אתה רואה שהוא פסיבי ביחס אליו. אתה רואה את האקטיביות של חנה לעומת הפסיביות שלו. הוא יטיל בזה ספק אם בכלל זה יצליח. הוא רציונלי, הוא רואה את המציאות, מה קורה לכהנים שם. כל מיני בעלי תפקידים. הפכת אותו לבעל תפקיד בשילו, זה סכנה גדולה. עכשיו תראו, בואו נדלג אליו רגע, אל המעיל הקטון. נכון? מעיל קטון תעשה לו אמו, ועלת לו מימים ימים, הבעל אותה את אישה לסבוח את זבח הימים. שימו לב שהוא עכשיו הפך להיות האיש שלה. הוא כבר לא אלקנה שעושה את הדבר, אלא הוא הולך עכשיו אחריה. היא זאת שעכשיו דוחפת כל הזמן, בוא נמשיך, בוא נמשיך, בוא נמשיך, בוא נמשיך. כי עכשיו זה לא בשביל כלל ישראל, זה כן בשביל כלל ישראל, אבל מהכיוון ההפוך. עכשיו צריך להביא את הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, למשכן שילו. זה התפקיד שלנו עכשיו. בסדר? אפשר להביא את עם ישראל לצבא, אבל להביא את הקדוש ברוך הוא לצבא צריך... בסדר? זה גם סוג של שוויון בנטל. צריך להביא את זה לשם, שבלב שמח זה יהיה. לא... וטוב, הלימוד תורה פותר אותנו משירות צבאי, כי אנחנו יחידות עילית תורניות. אלא באמת שהקדוש ברוך הוא ישרה. זה קשור לתפילות לשלום המדינה, זה קשור לעמוד בבקום ולחלק לכל חייל איזה תפילת הדרך, עם חיבוק של רב. כל חייל במדינת ישראל יקבל חיבוק של שני אברכים, זה יהיה קידוש השם גדול. ותסתכלו עכשיו מה קורה עם אלי. אז קודם כל, אלי מתחיל בזה שעל כורחו נפל עליו ילד. נכון? והנער היה משרת את השם, את פני אלי הכהן. המטרה לשרת את השם, ואלי משגיח. הוא ילמד אותו להיות לוי כדת וכדין. זה תפקיד של לוי. ללמוד את ה... אגב, מי היה באמת האחראי על הלוויים? נשיא הלוויים היה אליצפן, שהוא באמת לוי. אבל מי היה אחראי על משמרתם? מה? ביד איתמר. שהם, אלי הוא צאצא של איתמר. הוא לא צאצא של אלעזר. אלעזר צאצאיו זה, זה פנחס, נכון? שושלת הכהונה, מה שלומדים בפרשת פנחס, נכון? אוטוטו. שפנחס בעצם קיבל את הכהונה באיזה מין אוטסיידריות כזאת. בגלל המעשה שהוא עשה, הוא קיבל את הכהונה, ועכשיו הכהונה ממשיכה ממנו. למרות שבזמן, עד המעשה שהוא עשה, עד הקנאות שלו, הוא לא היה כהן בכלל. הוא היה מין האדם היחיד בישראל שלא היה מוגדר לשום דבר. כי הוא לא היה כהן כי הוא לא מבני אהרון, הוא נכד של אהרון, ורק בני אהרון הם הכהנים, ארבעת הבנים, שניים שנהרגו, והוא ממשיך את, את הדבר. ופנחס, הוא בעצם שושלת אחר כך שמופיעה באלעזר, נדבר על זה, נדבר על זה בהזדמנויות על דוד המלך, נדבר על זה. והוא מקבל ילד להשגיח עליו, ללמד את הלוי הזה לעשות את מלאכתו, שהוא אגב צאצא של קורח. מאוד מעניין, הדמויות פה. הדז'ה-וו ההיסטורי לדור המדבר. ועכשיו תסתכלו מה כתוב אחרי שהם מביאים לו מעיל קטון והוא נצמד לאלי, כמו שאימא שלו אומרת, והוא גדל והולך יפה, כמו התמונות שראינו בתחילת השיעור, תהליך הגדילה שלו. וברך אלי את אלקנה ואת אשתו. שימו לב מי עכשיו הקרללי ומי הפרטי. זוכרים שבתחילת הספר היה האיש ההוא מאירו, האיש ההוא, הכללי הזה, לא פרטי. לא מתוך מינים פרטיים, לא מתוך מינים כלליים, ויש לו שתי נשים, חנה ופנינה, פרוטיות. תראו איך זה התהפך. איך הכללי הפך לפרטי, והפרטי הפך לכללי. למדך שזה עניין גדול. והוא מברך את אלקנה ואת אשתו ואמר, ישם השם לך זרע מן האישה הזאת, תחת השאלה אשר שאל לה השם, והלכו למקומו. פסוק קשה ביותר, ואין לי ספק, כל מי שרוצה להתאתגר ולראות פרשנים שונים, ברור שפה הפרשנים, יהיה פה ים גדול של אפשרויות ופירושים. אני אגיד לכם מה שאני, איך אני רואה את זה, לא כפירוש, אלא כקשב. לכן שווה לראות פה פרשנים, זה מעניין. שווה להסתכל ככה קצת בגלריה של הפרשנים. קודם כל, למה זה לשון זכר? נכון, מישהו שאל את זה בשיעור הקודם. למה זה נהפך? פתאום... היא כאילו איבדה את הזכויות על הילד, הרי לא הוא שאל, אלקנה אפילו כבר ויתר, לא, כבר לא רצה ילד בכלל. מה זה השאלה אשר שאל? אז אפשר להבין את זה בפשטות, רוצה להגיד?
היא לא יכולה לדור על מה שקשור לאלקנה. יש לו, הוא צריך לאשר את זה גם, לא?
לא ברור. זאת אומרת, אתה רוצה לעשות שיעורי בית, אתה לא יודע מכון. שיעורי בית, מצוין. שיעורי בית ממש, זה שיעורי מכון. איך מי שיעזור לך. מה מותר, זה עוד מעט אגב יהיה פרשת שבוע, במתות מסי, עוד שבועיים. תבדוק איזה נדרים בעל יכול להפר לאשתו. זה רק עינויי נפש.
שלה, ולדברים שמתייחסים אליו.
נכון, זאת אומרת, בכלל על גידול הילד זה כבר... למרות ששוב, זה לא ברור. אני לא, לי לא מוחלט, עוד לא בדקתי את הסוגיה הזאת לעומק, שאני אגיד לך עכשיו הלכה פסוקה. אבל שווה לבדוק את זה, מה בדיוק הגדרים? איפה... אני ברור שמישהו מתעסק עם זה כדוגמה. כי הוא גם הסכים, בכל מקרה. הוא הסכים, נכון? הוא אמר, אחי כן, השם את דברו, הוא לא אמר, לא מוכן. כן, כל מקרה זה לא שאלה שלו. לא, לא, הוא רוצה להגיד, כיוון שזה היה מותנה בהסכמתו, אז הוא הסכים, אז זה באמת הדבר המפליא, שאיך בא לא חסם את אשתו, היא מילא תגיד היא קלת נדרים, נשים קלות נדרים הם.
זה מסביר את הלשון זכר.
וזה יכול להסביר את לשון זכר. יפה, בתור פירוש זה, או בתור רעיון, בהחלט אפשר לקבל את זה. אפשר גם להגיד הפוך, אפשר להגיד, היא באמת עשתה מעשה שהוא לא אמהי. אמא לא עושה כזה דבר. שאלה אשר שאל. זאת אומרת, זה בכלל, אתה מבין? או שזה מתייחס לאלקנה, או שמתייחס לחנה, שעשתה, אגב, יש כאלה דוגמאות בתנך. לא זוכר כרגע, אבל חפשו איזה שיעורי בית, חפשו דוגמאות כאלה, שכשאישה עושה משהו שהוא, למשל, יש דוגמה, נזכרתי עכשיו, כשסיסרה אומר ליעל, לעמוד בפתח, נכון? היא הולכת לעשות מעשה של גבר, כתוב, עמוד פתח האוהל, הוא לא מלא עמדי. אז תגידו, הוא לא רגיל לדבר לנשים, הוא רגיל לדבר לגברים. תן פקודות, נכון? אז הוא נותן פקודה בשון זכר. אבל יש דוגמאות כאלה, אתה רואה שכשאישה מתנהגת בצורה לא נשית, אז היא מקבלת את הטרמינולוגיה הגברית. שאלה אשר שאל. כן? ונשאר לנו עוד אחד שאפשר? עוד שנייה? יפה מאוד. איך בא לך הרעיון הזה בראש? כי מי נשאר, אתה אומר. השאלה אשר שאל, כאילו, אלי מבין, אלי נפל, אני יודע איך מקבל את זה. למרות שהכל אמת, אבל זה נראה לי כולל את הכל. זאת אומרת, אלי פתאום נפל לו הסימון, מה התרחש פה?
אני אפשר לדעות,
מה התרחש פה? הקדוש ברוך הוא הביא את המקום, היא אומרת, שילטיו מהשם. זאת אומרת, היא אומרת לו, הרי לנער הזה התפללתי, זה ביקשתי. וכל הימים אשר היה הוא שאול להשם. זאת אומרת, זה שבאמת נולד ילד כזה, אלי עכשיו רואה מזה תקופת ניסיון, שבאמת זה ילד שהקדוש ברוך הוא ביקש, זה שלו, זה לא שלנו. ואז הוא מברך אותם שכנגד זה שהם נתנו ילד להשם, זה לא שלכם, מגיע לכם תמורה. נכון? תמורה פי חמש על אחד כזה. ברכה שיהיה לכם ילדים תחת הילד הזה, כי הוא באמת לא שלכם. ואז כתוב את המשפט המפעילי הבא, והלכו למקומו. בסדר? אגב, הרעיון הזה שזה הקדוש ברוך הוא, צריך לקרוא את זה ככה. ואמר, ישם השם לך זרע מן האישה הזאת, תחת השאלה אשר שאל, להשם. זאת אומרת, ברור שהכוונה להשם, אבל אפשר להבין את זה בצורה שאתה העלית, שלהשם הכוונה, כאילו מהשם, שלה משמש בתור, מי ביקש את זה? שהקדוש ברוך הוא ביקש את זה לעצמו, הקדוש ברוך הוא ביקש את הדבר, והיא התנדבה לתת את זה, ואתם התנדבתם לעשות את זה. כן. נכון, כולה. והלך למקומו, עכשיו מה זה והלך למקומו? והלכו למקומו, למקומו של מי? מי הלך עכשיו למי? מי הלך לאן? אגב, שימו לב שמאז הברכה הזאת של אלי, יותר חנה לא באה לבקר יותר. זאת אומרת, יש שרוצים לומר שאלי ברך אותה שתפסיק לנדנד לו. תפסיקי לבקר, שהקדוש ברוך הוא יבלה אותך עבודה עד השמיים. שלא תהיה לך זמן אפילו לחשוב על הילד הזה. תהיה עסוקה כל הזמן ולהחליף חיתולים ולבשל דייסות. ככה לא מופיע יותר, זהו. העם ואמא שלו לא מופיעים יותר, זהו. ימי הברכה הזאת, ברכה שיש עם התוצאות. בואו רק נסיים רק בביטוי הזה והלכו למקומו. קודם כל הביטוי בשון רבים, מה את אומרת? אז כל מה שתגידו זה יהיה נכון, כי זה לשון רבים הלכו. הלכו, חנה, סוף סוף יכולה ללכת בלב שקט. אלי הבין את התפקיד שלו. בזה שהוא בירך אותם עכשיו בילד תמורה, זאת אומרת, אלי עכשיו בעצם הבין, והיא כבר לא דואגת יותר. אלי גם לבש עכשיו את המעיל שלו, סוף סוף. הלכו איש למקומו, בדיוק. הלכו למקומו, זאת אומרת, הם הלכו הביתה, זה מקומו, היא הלכה לביתה, זה מקומה. אלי הולך למקומו להיות סוף סוף כהן גדול. זה החסד הגדול שהיא עשתה איתו, שהיא החזירה לו את היכולת. הוא עכשיו כהן על איש ישראלי אחד. יש לוי, יש כהן, מספיק אחד. מספיק כהן גדול אחד, לוי אחד, ועם ישראל חי.
זה
השם צבאות, בדיוק.
למה קרה אבל
מקומו? זה מקומו. היה מקומו. ממקומו. המילה מקומו זה התשתית של שם השם צבאות. יפה ביותר. בוא רגע נסיים את זה, מה זאת אומרת הלכו למקומו. אני חושב שבסופו של דבר מקומו מתייחס לשמואל ולקדוש ברוך הוא, שהוא מקומו של עולם. והם כולם עכשיו מבינים, כל הדמויות האלה עכשיו תבינים למה תפרו כל כך הרבה דמויות. הנה חזרנו לשקופיות, תראו מה עשו השקופיות, שאתה קודם כל מזהה איך הפרק הזה מוצג לפניך, אתה נכנס אליו בכלים במדרגות שהתנך עצמו מציג, ואתה פתאום מגלה את העומק לאן זה לקח אותך. הלכו למקומו, אתה הקורא, אתה מבין מה זה מקומו של שמואל? אלי הבין, חנה רגועה, אלקנה כבר זקן, כולם נמצאים במקום שלהם, הכל נמצא במקום. אגב, בגלל זה, בפסוק הבא, אלי פתאום מתחיל להבין שהילדים שלו לא משהו. איפה היה עד עכשיו? בדיוק. עכשיו, כשהוא ראה שאפשר שיהיה אחרת, כל השנים הוא אמר, טוב, זה הדור, זה הנוער של ימינו. פתאום הוא רואה שהנוער לא ככה. יש אחד שהוא לא כזה, אז זה כבר לא כזה כמו שאתה חשבת קודם. אז עכשיו פתאום הוא רואה את הכתם השחור על בגדי הכהונה שלו. ולכן הוא עכשיו יכול להתחיל לנסות לעשות מאוחר מדי כבר. אבל אחרי שיש לו את האלטרנטיבה, ששמואל כתוב, והנער, ויגדל הנער שמואל עם השם, לא עם אמא, לא עם אבא, לא עם אלי הכהן, עם השם. הלכו למקומו, זה מקומו. בסדר? נעצור כאן. לילה טוב לכולם.